בשבת אנחנו נקרא את הברכות והקללות, ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה, ואם בחוקותיי תמאסו, ואם את משפטי תגאל נפשכם לבלתי אעשות את כל מצוותיי, אף אני אעשות זאת לכם, ואז מתחילים כל הקללות כולם. אז זה באה הגמרא במגילה ואומרת שהדבר הזה שאנחנו קוראים את הפרשה הזאת לפני שבועות, זו בכוונה תחילה. אומרת הגמרא במגילה בלמד א' עמוד א', עזרא תיקן להם לישראל שיהיו קוראים קללות שבתורת כהנים קודם עצרת, ושבמשנה תורה קודם ראש השנה. מה היא טעמה? אמר אביי, כדי שתכלה שנה וקללותיה. שואלת הגמרא, ועצרת ראש השנה? עונה הגמרא, אין, עצרת נע מראש השנה, דתנן בעצרת על פירות האילה. אז אנחנו בכוונה קוראים את זה, כיוון שאנחנו נדונים על פירות האילה, וממילא לאור זה אנחנו צריכים לקרוא את הקללות קודם. והדבר כמובן דורש ביור גדול מאוד. מה הכוונה של הדברים? כאשר אנחנו קוראים את הקללות של כי תבוא לפני ראש השנה, הדבר ברור. הדבר נעשה כדי שנחזור בתשובה, כדי שנעשה תיקון, כדי שנבין מה תפקידנו, כדי שבאמת יכלה שנה וקללותיה ונגיע לדין אחרי מהלך של תשובה. אבל פירות האילן לכאורה זה דין שלא קשור לנו, זה דין על הפירות. ואם כך צריך להבין, אז מה מטרת הקללות? או מה אנחנו צריכים לקחת בפרשה הזאת כהכנה לשבועות? אני מבקש ללכת במהלך של הפרי צדיק ובמהלך מקביל של נפש החי. הגמרא בראש השנה אומרת, ומפני מה אמרה תורה הביאו שתי הלחם בעצרת? מפני שעצרת זמן פירות האילן. אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו לפני שתי הלחם כדי שיתברכו לכם פירות האילן. אז לא רק הכללות קשורות לדין על הפירות, גם שתי הלחם שאנחנו מביאים בשבועות, גם זה מטרתו קשור לדין על הפירות. וכמובן שהדברים דורשים ביור גדול. אז תביא פרי, למה אתה מביא חיטה? הרי הדין הוא לא על החיטה, הדין הוא על הפירות. אומר רש"י במקום, ואני שמעתי דרב יהודה לטעמי דאז לה כמן דאמר בסנדרין, עץ שאכל אדם הראשון חיטה איתה. אתה יודע למה מביאים שתי הלחם בשבועות? כיפה לפני חטא אדם הראשון החיטה הייתה פרי, היה עץ עם לחמניות, וכתבתי בלי כל עבודת האדמה, בלי חרישה, בלי קצירה, בלי כל הדברים האלו. והדברים כמובן דורשים ביו, מה פתאום להביא פרי של פעם? כי פעם החיטה הייתה פרי, תביא פרי של היום. אז לכאורה הדברים לגמרי לא ברורים. מה תפקיד הקללות? מה הדין על הפירות קשור אלינו? מדוע שתי הלחם מביאים פרי של חיטה שהיה לפני חטא אדם הראשון? אומר פרי צדיק, ופרש רש"י דרב יהודה לטעמי דאמר עת שאכל אדם הראשון חיטה איתה, והיינו דקודם החטא, הייתה חיטה כמו פרי עץ, וכמו שיהיה לעתיד לבוא, שאמרו עתידה ארץ ישראל שתציג לוסקאות, וכך היה קודם הפגם החיטה מוכנה למאכל אדם ככל הפירות. רק אחר כך נתקלקל בזעת הפכה ולש ואפה. ובעצרת, שהוא זמן מתן תורה, דכתי ואני אמרתי אלוקים אתם, היה ראוי להיות התיקון כמו קודם הקלקול. אמרה תורה, הביאו שתי לחם שיתברכו פירות האלה. מסביר הפרי צדיק ומסביר נפש החי, כמה יסודות מאוד מאוד חשובים. לפני חטא אדם הראשון, אומר נפש החיים, זה היה קודם החטא. כל העולמות וכוחות הקדושה לבד, כוח הרע היה בחוץ. לאדם לא היה בלבול לפני חטא אדם הראשון, כי כל הכוח הפנימי שהיה בו היה כולו כוח של קדושה. כן, הייתה לו בחירה. נפש החיים משווה את זה, הרמב"ן משווה את זה לאדם ששם את היד באש, אבל התוצאות ברורות מראש. ברור מראש שזה לא נכון ולא טוב לעשות את זה, אבל בחירה יש. אבל האדם לפני חטא אדם הראשון לא חי בבלבול. מסביר נפש החיים שאדם הראשון בכוונה אכל מעץ הדעת, כי הוא רצה להכניס את עצמו לתוך בלבול כדי לקבל שכר יותר גדול, כדי שיהיה לו יותר קשה בעבודת השם ויצליח יותר ויקבל שכר יותר גדול. וכמובן שזה טעות, כי יש לו שום חשבונות נגד מה שהקדוש ברוך הוא אומר. אבל נפש החיים אומר זה נעשה לשם שמיים. מה קרה ברגע שהוא אכל? פתאום יש בתוכו שתי קולות. פתאום יצר הטוב ויצר הרע קיים בתוכו, והוא לא יודע כבר מה טוב ומה רע בדברים מסוימים. ולכן אחרי חטא האדם הראשון האדם חי בבלבול, כי הוא שומע שני קולות והוא לא יודע תמיד להבחן מהו בעצם הקול האמיתי. לפני חטא אדם הראשון היה רק פירות, לא היה חיטה שצריך את כל מלאכות הקרקע. כל מטרת עולם הזה הייתה רק לשרת את האדם שיעבוד את קונו. זה מה שהפירות מסמלים. פירות זה אדם שמקבל את העולם הזה בלי עמל, בלי הכללה של בזעת הפך תאכל לחם, אלא הוא מקבל את מה שהוא צריך כדי שהוא יוכל לעבוד את ריבונו של עולם. לכן לפני חטא אדם הראשון, כשהיה ריכוז, כשהיה מיקוד, כשלא היה בלבול, לא היה צורך לבזעת הפך תאכל לחם. אומר נפש החיים, אחרי חטא אדם הראשון הבלבול יוצר מצב שאדם לא מודע לכוחותיו. אדם שלא מתקן את הבלבול, שלא עובד על הבלבול, יכול להגיע למצב שהוא בעצם לא יודע מי הוא. ואז זעת הפך תאכל לחם זה לא רק עונש, אלא זעת הפך תאכל לחם זה אדם שדרך העבודה ימצא את עצמו, יהיה מודע לכוחותיו, כדי שאחר כך יוכל להפנים אותם לעבודת השם. לכן זה רק מצב שבא אחרי בלבול. אתה יודע מה הפשט שבעצרת נידונים על הפירות? בעצרת הקדוש ברוך הוא מחליט לכל אחד ואחד מאיתנו כמה דברים של העולם הזה נקבל כפירות וכמה דברים מהעולם הזה נקבל כחיטה. כמה נצטרך לעמול על הדברים החומריים, על הצרכים החומריים. אם אנחנו ממוקדים, אם אנחנו חיים חיים של שליחות, אז נקבל את העולם הזה כמוכן כדי למלא את השליחות. אם אנחנו חיים כבלבול, אז אנחנו זקוקים לזעת הפך תוכלכם, כדי שנכיר את עצמנו יותר, כדי שנמצא את כוחותינו. זה הכוונה של המשנה באבות, פרק ג' משנה ה'. רב ניחוניה בן הקנה אומר, כל המקבל עליו עול תורה מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, וכל הפורק ממנו עול תורה נותנים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ. ואני זוכר שכשראיתי את המשנה בפעם הראשונה אמרתי לעצמי, החלק הראשון של המשנה אני מבין, מי שעוסק בתורה אז מפנים שכל כוחות מורידים ממנו עוד מלכות ועוד דרך ארץ כדי שכל כוחותיו יוכלו להיות מופנים לתורה. אבל למה מי שפרק עוד תורה צריך להטיל עליו עוד מלכות ועוד דרך ארץ? אז שלא יהיה לו כלום. אבל למה בגלל שאין לו עול תורה חייב להיות לו עול מלכות ועול דרך ארץ? מסביר את הדברים נפש החי לפי רבנו יונה. אדם לעמל יולד. העמל יוצר מצב שאדם מבין יותר מי הוא, וזה תפקידו של האדם בעולמו להבין מי הוא. אם יש לו עול תורה, תודה רבה, אם יש לו עול תורה אז הוא מבין מי הוא דרך התורה, והוא מבין מה הוא זקוק לעשות בעולם. לכן הוא יכול לקבל את העולם הזה כפרי. אפשר להסיר ממנו עול מלכות, אפשר להסיר ממנו עול דרך ארץ, הוא לא זקוק לזה, הוא רק זקוק לדברים כדי לחיות. הקדוש ברוך הוא ייתן לו את זה בקלות. אדם שיש לו בלבול, חי בבלבול, לא יודע את כוחותיו, לא יודע מי הוא, פורק עול תורה, אז כדי שלאט לאט הוא יחזור, כדי שלא יחיה מתוך בטלה, כי בטלה מביאה לידי זימה, בטלה מורידה עוד ועוד, אלא כדי שלפחות הוא יהיה מודע לכוחותיו, ואז הוא יוכל אחר כך להפנים את הכוחות האלו לקודש. לכן נותנים עליו עול מלכות ועול תורה. שבועות ויום דין, שבועות הקדוש ברוך הוא מחליט, וזה הכוונה נידונים על הפירות. אומר הפרי צדיק, אומר הנפש החיים, הקדוש ברוך הוא מחליט מה עובר עלינו, מה יהיה לנו, כמה בלבול. לאור השאלה כמה אנחנו חיים בבלבול וכמה אנחנו חיים בהבנה, האם שאלות היסוד ברורות לנו? האם ברור לנו מה תפקידנו בעולם? האם ברור לנו מי אנחנו? מה הכוחות שהשם נתן לנו? איזה מתנות קיבלנו? מה אנחנו צריכים לעשות? אם הדברים ברורים, נקבל את העולם הזה כפירות. ואם הדברים לא ברורים, נקבל את העולם הזה כחיטה, מתוך הרבה 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 יגיעה ועמל על חומריות. ולכן קוראים את הכללות, כי גם כאן חובה עלינו לחזור בתשובה, גם כאן חובה עלינו לעבור תהליך של בירור. יש לנו עוד 10 ימים, חבר'ה, 10 ימים שאנחנו צריכים יותר ויותר להגדיל. כן, הרב דסלר מדבר על 3 חלקים, על החלק הברור, על החלק הלא מודע שלגמרי לא ברור, ועל החלק שבו אני מתלבט. והשאלה היא החלק הברור, מה גודלו? כמה באמת ברור? באיזה עומק? באיזה נושאים? תזכרו את מה שאומר הרבי מקוץ, שקדוש ברוך הוא נותן כל מקום להיכנס איפה שאדם פותח לו דלתות. כמה דלתות אני פותח כדי שזה יהיה ברור? האם אני לא חי בבלבול? אני חושב שהבלבול של הדור שלנו נובע מההשפעה הכלל עולמית, שרואה את הדברים כל כך אחרת, באידיאלים אחרים, בכלים אחרים. מספיק שתיקחו בלג בעומר את מה שדיברנו על הפנימיות מול חיצוניות. האם אני לא מושפע מהעולם הכללי? האם באמת יש לי כיוון? האם אני מרגיש שליח בעולמי? זה מה שיקבע אצל האדם את הפירות ואת החיטה. ולמה דווקא בשבועות? למה יום הדין הזה קורה דווקא בשבועות? כי בשבועות בני ישראל חזרו למצב שלפני חטא האדם הראשון. ונמי הנפש החיים, ונמשך העניין הזה של הבלבול עד מתן תורה, שאז פסקה אותה הזוהמה מתוכם, כמו שאמרו חזל, ולאחר כך בחטא העגל אמרו בא שטן וערבב, היינו שבא מבחוץ, כמו בעניין חטא אדם הראשון שבא הנחש. ועל ידי חטא העגל חזרה אותה זוהמה ונתערבה בתוכם כבתחילה. התהליך הזה שלפני החטא ואחרי החטא, זה התהליך שקרה במתן תורה עד חטא העגל ולאחר חטא העגל. בחטא העגל במתן תורה, תפקידו של עם ישראל כעם בחירה, משמעות להיות בן להשם, היה כל כך ברור שלא היה בלבול. זה אולי מתבטא אצל חזל ברואים את הקולות, אפילו הקול היה ברור, רואים אותו. עד שהגיע חטא העגל, ואז חזרו למצב הבלבול וניטלו ממנה הכתרים. ולכן בשבועות אנחנו מביאים את החיטה כפרי שהיה קודם החטא, כי במתן תורה עם ישראל חזר למצב הזה שאין בלבול. אם בחור ישאל אותי מה ההגדרה של ישיבה, מה אני צריך לעשות בשנים שאני נמצא פה, לא לחינם ישיבה היא מקדש מעט. כשבאים למקדש אין שאלות, רואים שכינה, רואים עשרה ניסים, אין בלבול, יש מיקוד. מטרה של המוסד שנקרא ישיבה, להחזיר את האדם למצב שלפני חטא אדם הראשון. לא לגמרי, תמיד יישאר איזשהו בלבול למעלה, אבל השאלה אם הוא יהיה למעלה או יהיה בכל האורך. ולכן עמל התורה דורש לבאר, לברר, לא להשאיר דברים פתוחים, לשאול, להשקיע בבירור מה תפקידי, מה כוחותיי, איזה מתנות קיבלתי מהשם. זה הדין של ראש השנה. איפה נקודת הבחירה שלך? כמה דברים ברורים לך? כמה דברים יותר ברורים לך משנה שעברה? איפה התעלית? איפה אתה נמצא השנה? בבירור, בחוסר הבלבול, במיקוד. ולאור זה האדם גם מקבל את השפע של תורה, אבל גם בשבועות הוא מקבל את הביקורים, את שתי הלחם, את השפע החומרי. כי החומר הוא המסגרת לתמונה, ואם התמונה ברורה אז גם המסגרת ברורה. ואם יש בלבול בתמונה, אז אדם צריך להגיע לזה, את אפיך תאכל לחם, כדי שדרך זה הוא יהפך להיות אדם. דרך זה הוא ימצא את הכוחות שלו. לאור המהלך הזה של הפרי צדיק ונפש החיים, אני חושב שאנחנו גם מבינים יותר בעומק מה בני ישראל אמרו כשהם אמרו נעשה ונשמע. המילים נעשה ונשמע בעצם פירושם אין לנו בלבול. כשאדם עושה זה כבר אחרי השלב של הבלבול. בבלבול לא עושה, בבלבול תקועים במקום. הנעשה בא להגיד הדברים ברורים לנו. לכן הגמרא באה ואומרת שבני ישראל היו באותו זמן כמו מלאכים, כי למלאכים יש רק רגל אחת, למלאכים אין שני יצרים. כי למלאכים, המלאך בהגדרה שלו אין לו בלבול. חז"ל אומרים שמלאך נולד לשליחות אחת בלבד, אז אין לו בלבול. הוא יודע מה השליחות, הוא עושה את השליחות, הוא גומר את תפקידו. בני ישראל הגיעו לאותה דרגה של מלאכים, שהדברים ברורים להם. גם אנחנו צריכים בעשרה ימים האלו לברר היטב לעצמנו, כדי שלא נחיה מתוך בלבול. אומר המהר"ל, כלל הדבר, מה שהוא מחויב ומוכרח הוא קודם לדבר שאינו מחויב ומוכרח. אתה יודע מה הכוונה נעשה ונשמע? אנחנו יודעים מה התפקיד שלנו, אנחנו מקיימים את העולם. אם לא יהיה עם ישראל בעולם, העולם יחרב. ואומר המהר"ל, את זה בני ישראל הבינו. זה הנעשה ונשמע. הם הבינו שהם הרגל של העולם, שכל העולם עומד עליהם. אומר המהר"ל, זה גם הכוונה של כפה עליהם הר כגיגית. זה לא היה בשביל הדור הזה, זה היה בשביל הדורות אחר כך של הבלבול. אומר המהר"ל בתפארת ישראל, מה שכפה עליהם ההר, שלא יאמרו ישראל אחר כך, הם קיבלו את התורה מעצמם, ואם לא היו רוצים לא היו מקבלים את התורה. ודבר זה לא מעלת התורה, כי התורה כל העולם תלוי בה, ואם לא הייתה התורה היה העולם חוזר לתוהו ובוהו. זה היה כדי להסביר לעם ישראל, אין עולם בלי, אין עולם בלי תורה. שלא תהיה למישהו מחשבה אי פעם, טוב, קיבלו את התורה כי זה מה שהם רצו. לא היו רוצים, העולם היה מתקיים בלי תורה. לכן כפה עליהם הר כגיגית. שאלות רבות יש לכל אחד מאיתנו. האיזון בין החיים הנורמליים למתח הרוחני, השילוב של תורה עם דברים חיצוניים שאדם זקוק להם, פרנסה, לימודים, ההבנה מהי דרכי בעבודת השם. אבל הקריאה ליום הדין היא שעלינו להעמיק בשאלות האלה, דרך למידת מוסר, דרך התייעצות עם רבנים, דרך עמל התורה עצמו שמגדיל את הנשמה שבאדם ונותן לאדם התבוננות אחרת, משקפיים אחרים. האדם לאט לאט מברר ועונה לעצמו על השאלות האלה, ואז הוא מגיע לשמחה גדולה מאוד. אומר הרב קוק במוסר אביך, שיש בלבול יש עצבות, אין שמחה כהתרת הספקות. כשאדם באמת חי מתוך שליחות, כשאדם באמת מקבל את העולם הזה בתור פירות ומבין שהכל זה כלים ומרגיש שהוא עושה את תפקידו בעולמו, אין לך שמחה גדולה מזה. יהי רצון שנזכה אנו בבית המדרש החשוב שלנו בעשרה ימים האלו כהכנה למתן תורה, להבין היטב את המסר של הפרשה שלנו שנקראת בכוונה לפני החג, להבין את תפקדנו בעולמנו, וזה בדיוק למה התורה קושרת בפרשה שלנו בין אם בחוקותיי תלכו תקבלו את כל הדברים הגשמיים, ואם לא תלכו לא תקבלו את כל הדברים הגשמיים. זה בדיוק הפירות והחיטה שעליהם דיברנו. כל מטרת עולם הזה היא לשרת את האדם, ולכן אם האדם עושה את תפקידו, עושה את שליחותו, הקדוש ברוך הוא מיד נותן את הדברים כדי שבאמת יוכל לעשות אותם. ברגע שהוא לא עושה, ברגע שהוא חי מתוך בלבול, מתוך אי הבנה, אז ממילא גם לא מגיע לו הדברים, כי הדברים נועדו למטרה אחת. ממילא הוא מקבל את הדברים בזעת הפך תוך הלחם, הוא מקבל את הדברים בתור חיטה, הוא מקבל את הדברים כשהמטרה היא אחרת לגמרי, ללמוד על הכוחות שלו כדי שאחר כך הוא יפנים את הכוחות האלו לעבודת השם. יהי רצון שנזכה כולנו לברר, לעמול, וגם אנחנו נוכל להגיע למתן תורה ולהגיד לקדוש ברוך הוא, נעשה ונשמע.